ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף קוף ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מסוף העמוד. אפשר לומר גם בערך באמצע שורות הרחבות. מיד אנחנו רואים צורת בית, וגם על, בצד הגמרא מספר 1. אנחנו נראה עוד כאלו בעמוד ב', רואים 2, 3 בהמשך. מה קורה פה? אז בשוליים תחת הכותרת מבנה, אתם רואים את צורת בית, וכתבנו תגובות שונות של שומר אחר שטבעו על גניבה שהתבצעה מרשותו. הנושא שכתבנו, שומר שטבעו בעלים אחרי גניבה, כלומר על ידי גנב, והשומר נשבע וגם שילם לבעלים, ואחר כך נמצא הגנב. למי משלם הגנב את הכפל? נשים לב מה קרה פה. השומר נשבע, ולכאורה כששומר נשבע, זהו, הוא נשבע שנגנב, ובכך יוצא ידי חובתו כלפי הבעלים. אבל אותו שומר גם שילם. עכשיו נמצא הגנב, הגנב חייב לשלם כפל, אבל למי? אז לפי הבעיה, לבעלים. לפי רבה, לשומר. הגמרא, תבעו בעלים לשומר ונשבע, והשומר נשבע שאתה מחפש את הפיקדון שמסרת לי, תשמע, זה נגנב, ושילם. בנוסף הוא גם שילם, אפשר לומר שהוא פעל לפנים משורת הדין, כך אומר רש"י. והוכר הגנב, כפל למי? אביי אמר לבעל הפיקדון, דיינו הבעלים של אותו פיקדון, רב אמר למי שהפיקדון אצלו, ביטוי שאומר לשומר. אביי אמר לבעל הפיקדון, כיוון דאטרחי בשבועה, השומר הטריח את הבעלים לקבל את השבועה שהוא נשבע. מה זה הטרחה? אז רש"י אומר, כיוון דאטרחי שומר לבעלים עד שהביאו לבית דין ונשבע. אף אגב דהדר שילם, לא מקנים לבעלים לשומר כפילה בשעת תשלומים. עם כל זה שהשומר גם שילם, זה לא מחייב או דוחף את הבעלים להקנות הזכויות לגבות את הכפל לשומר. אנחנו חוזרים לגמרא. רבא אמר, אני רק רוצה לקרוא עוד פעם, כיוון דאטרחי בשבועה, זה שיטת הבאי, לא מקני לכפלה, כמו שרש"י הסביר. רבא אמר, למי שהפיקדון אצלו, כיוון דשילם, בפועל השומר שילם, מקני לכפלה. אז למי ישלם כפל? לשומר. מאחר שהבעלים קיבלו את תשלום, את שווי הפיקדון, מהשומר, תמורת זאת, הם מקנים הזכויות לגבות את הכפל בעתיד. וכמפלגי בדיוקה דמתניתין דתנן. אנחנו נקרא עכשיו, וזה נמצא פה בגמרות המסומנות שלנו במסגרת, המשנה בפתיחת פרק שלישי במסכת בבא מציעא, פרק המפקיד. כפי שהגמרא אמרה, רבא אביי ורבא חוקים בדיוק, איך לדייק ממה שכתוב במשנה. הגמרא תפרט את הכל. דתנן, המפקיד אצל חברו בהמה וכלים ונגנבו או שעבדו, שילם ולא רצה להישבע. השומר לקח על עצמו אחריות בכך שהוא שילם עבור פיקדון הוא לא רצה להישבע, שרי אמרו שומר חינם נשבע ויוצא. ההלכה נותנת אופציה לשומר חינם כן להישבע, ובכך הוא יוצא חובתו כלפי בעל הבית. אבל הוא לא עשה כך, הוא העדיף לשלם. נמצא הגנב, משלם תשלומי כפל, טבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5. למי הוא משלם? למי שהפיקדון אצלו, דיינו לשומר. ולמה? כי אותו שומר שילם לבעל הבית, כמו שראינו למעלה. בזה שהוא שילם לבעל הבית, הוא קונה את הזכויות לאותם תשלומים המוכפלים, הכפל, 4 ו-5. עכשיו זה היה מקרה של הרשע, דהיינו שילם ולא רצה להישבע. כיכבנו את זה לפני שתי שורות, וגם הוספנו אות א'. עכשיו במקביל, אות ב', נשבע ולא רצה לשלם, הוא ניצל את היכולת שלו להישבע ובכך לצאת ידי חובתו, והוא העדיף את זה ולא רצה לשלם. השומר לא רצה לשלם לבעל הבית עבור הפיקדון. ונמצא הגנב, משלם תשלומי כפל, טבח ומחר, משלם תשלומי 4 ו-5. למי הוא משלם? לבעל הפיקדון, מאחר שהשומר הוא סך הכל נשבע ויצא מן התמונה, הכפל ישולם לבעל הבית, לבעל הפיקדון. זה המשנה, אבל בל נשכח, המקרה שלנו כולל שומר שגם נשבע וגם שילם. ראינו, אביי אומר במקרה כזה, הכפל ישולם לבעלים, ורב אומר לשומר. אביי דייק מרשע, אביי הגיע לשיטה שלו שהכפל יהיה לבעל הפיקדון מדיוק ברשע. רבה שאמר שאם השומר עשה שי הדברים הוא שילם וגם נשבע, הכפל יהיה לשומר, דייק מסיפה. והגמרא מפרטת, אביי שומר התשלום לבעל הפיקדון דייק מרשע דקטני. ברשע של המשנה כתוב שהגנב משלם לשומר. עכשיו רביי מדייק מכך, שילם ולא רצה להישבע, טעמה, למה? אצלנו בגמרות המסומנות אנחנו גם הדגשנו למי הוא משלם, אז אפשר לראות בקלות ברשע הוא משלם לשומר. אז למה ברשע הוא משלם לשומר? טעמה דלא רצה להישבע, זה מה שכתוב ברש, שילם ולא רצה להישבע. התוצאה, התשלום של הכפר מהגנב יהיה לשומר. עכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הנשבע אף על פי ששילם. אם נוסיף את העובדה שהוא גם נשבע, למי משלם? לבעל הפיקדון. וראינו את הסברה מקודם, למה? בגלל שיש כאן תוספת של השבועה, זה גורם לכך שהבעל הפיקדון ירוויח את הכפל, בגלל שהשומר יטריח לבעלים להגיע לבית דין ולהישבע. זה גם מופיע ברש"י למעלה, נשבע אף על פי ששילם, כיוון דאטרחי בשבועה, ומי משלם גנב כפל? לבעל הפיקדון, כתמי דבעי. נמשיך בגמרא, רבה דייק מסיפה. רבה שאומר שאם בנוסף לתשלום היה גם שבועה, הכפל ישולם לשומר. רבה מגיע למסקנה הזאת מדיוק מהסיפה, דקטני, נשבע ולא רצה לשלם. ובסיפה למיהו משלם, שאני מנווט עם המשולשים, עמוד הקודם בסוף, אומר, למיהו משלם? לבעל הפיקדון. אז רב המדייק, תאמה, למה הוא משלם לבעלים? לא רצה לשלם. זה המקרה של הסיפה, נשבע, אבל לא רצה לשלם. וזה הסיבה שהבעלים מרוויחים את הכפל. השילם, אבל אם השומר היה משלם, אף הפי שנשבע, למי משלם? למי שהפיקדון אצלו. דהיינו, הכפל ישולם לשומר. לבעיה, כאשר הסיפה, כמו שדייקנו עכשיו מהסיפה, זה מהווה קושיה על עמדת הבעיה. כי לפי הסיפה והדיוק מהסיפה, אם יש גם שבוע וגם תשלום, השומר מרוויח את הכפל. והבעיה אמר לא, שאם יש את שני הדברים האלו, התשלום יהיה לבעל הפיקדון. אז מה עושה הבעיה עם הסיפה? המלאך הבעיה, הכי קטני, נשבע ולא רצה לשלם קודם השבועה, לאחר השבועה, כאן הוא נשבע ושילם. למי משלם? לבעל פיקדון. אז זה שיטת הבעיה. אז כך, על ידי קריאה מסוימת, כמו שראינו, אפשר להבין את הסיפה, שאם יש שני הדברים, נשבוע וגם תשלום, הכפל, כשימצאו את הגנב, הכפל ישולם לבעל הפיקדון. לרב הקשה רשע, כפי שלמדנו מקודם, שהדיוק מן הרשע מהווה קושיה לרבה. אמר לך רבה, אחי קטני, שילם ולא רצה השומר לעמוד בשבועתו, אלא שילם. אז הוא, הסיפור פה הוא היה נשבע, אבל הוא לא רצה להישאר רק עם השבוע, אז הוא שילם. למי משלם? הגנב. למי הגנב משלם את הכפל? למי שהפיקדון אצלו, דהיינו השומר. וזה תואם לשיטת רבה. מספר 2 בסדרה של תקוות השומר, תבעו בעלים לשומר ונשבע שנגנב באונס והוכר הגנב. תבוא שומר, עכשיו השומר תובע את הגנב והודה, והגנב הודה על כך. תבעו בעלים וכפר והביאו עדים, והבעלים הביאו עדים נגד הגנב שכפר על מעשהו. השאלה, מי נפטר הגנב בהודעת שומר? הרי הגנב הודה לשומר, כן, אני גנבתי. ו כשאנחנו מדברים על גנב, אנחנו מדברים על תשלום של כפל, וכפל הוא כנס. אז האם ניתן לומר שהגנב הזה יהיה פטור מכפל בגלל שהוא הודה על מעשהו לשומר? או לא נפטר הגנב בהודעת שומר, מאחר, צריכים להסביר את זה, מאחר ש השומר הוא נשבע בהתחלה לבעלים, ובכך השומר יוצא מהתמונה, הוא נסתלק, ושוב אינו בשמירתו, ואין ההודעה של הגנב אליו נחשב הודעה. אז השאלה נשאלה, אמר רבה, אם באמת נשבע, אם השומר שנשבע שנגנב באונס היה שבוע אמיתי, כלומר דובר אמת, נפטר הגנב בהודעת שומר. שומר כזה שהוא אדם נאמן, אפשר לומר מצד הבעלים, הם היו מרוצים, מבסוטים, אם הוא היה ממשיך בשמירה. ובכך הוא נשאר בגדר שומר. ולכן ההודעה של הגנב לשומר זה נחשב הודעה, והוא יהיה פטור מן הכפל. אם בשקר נשבע, לא נפטר הגנב בהודעת שומר. כי ענן סעדי, אנחנו יכולים להיות עדים על כך שהבעלים לא היו רוצים שהוא, שנקרא לו השקרן, ימשיך בשמירתו. נלמד את הדברים האלו כעת דרך רש"י, שורה ראשונה בשורות הקצועות. אם באמת נשבע השומר שטעה נגנבה באונס ונמצא כן, נפטר הגנב בהודעת שומר. וכיוון דנאמן הוא ענן סעדי, אנחנו עדים לכך, די הווה משתכחה בהמה, אם הבהמה הייתה נמצאת, היו מוצאים את הבהמה, ניחלי למראה תתווה בידי דהך. הבעלים היו מרוצים אם זה היה ממשיך בידו של השומר הזה. לכך על שומר זה לחזר אחריה, ותביעתו תביעה, זה שהשומר תובע את הגנב, הודעת גנב הודעה. ואם נשבע לשקר, ממשיך רש"י שטוען מת או נשבע או נשבע או נגנבה באונס, הוא בא ומצא שאינו כן. אם הוא היה טוען אחד מהטענות אלו ומגלים שזה לא כך, וכן דמגל ימירת דשקרן הווי ענן סעדי דלא ניחא ליה למראה, אנחנו עדים על כך שעל הבעלים לא היה נוח ללב איתו שומר עליו, ותביעתו אינה תביעה. אנחנו חוזרים לגמרא. באי רבה עמד, רק נציין שהסימון שאנחנו רואים עכשיו, צורת כתר, מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, שני לשונות בשאלת רבה. אז לכן גם יש א' אצל הגמרא ועוד שלוש שורות ב'. באי רבה עמד לשווה בשקר, השומר היה מתכונן להישבע בשקר ולא הניחו מהו, אבל לא נתנו לו. אז רש"י כותב ולא הניחו מהי, מדלא נשבע נאמן הוא עדיין לבעלים. ועם הנפקא מינה שלמדנו מקודם, שאז בהמשך הודעה לשומר כזה יהיה נחשב הודעה, או דילמה כיוון דעמד לשווה תו לא מהם נילי לבעלים, לאחר שכוונתו היה לשקר, זה מפסיק את האמינות שלו בעיני הבעלים. אז השאלה נשאלה, אבל תשובה אין תיקו. אף כהנה מתני אחי, מה שלמדנו עד עכשיו זה היה גרסתו של רב כהנה. רב תביומי מתני אחי, לרב תביומי גרסה אחרת. באי רבה נשבע לשקר מהו. אתם רואים את ההבדל, בלשנה הראשונה דובר על עמד לשבע בשקר, פה הוא בפועל נשבע לשקר מהו. רש"י כותב נשבע לשקר מהו, מי אמרינן עקתי עלי רמיה, עדיין על השומר הזה מוטל דכיוון דלשקר נשבע, סופו להתחרט ולשלם הלקח תביעתו תביעה או לא. והדבר הזה, השאלה גם בנוסח הזה, מסתיים בתיקו. תבעו בעלים לשומר ושילם והוכר הגנב. השומר שילם לבעלים ואחר כך הוכר הגנב. אנחנו נתקדם בגמרא, אבל לא לפני שנמליץ להסביר את הקטע הזה בפרוטרוט. אנחנו ממליצים לעיין בספר שיטה מקובצת שמביא דברי הרמ"א להסביר את שני הצדדים לשאלה הזאת. אז כתוב בגמרא שהבעלים תבעו לשומר, השומר הזה שילם, ואז הוכר הגנב. תבעו בעלים, לכוונה לגנב, והודה. תבעו שומר לגנב וכפר, והביא עדים שמכחישים את טענת הגנב ומעידים שהוא באמת גנב. השאלה, נפטר גנב בהודעת בעלים או לא? האם בשלב המספר 1, אצלנו בגמרות המסומנות הוספנו מספרים, מספר 1, שלב ראשון, הבעלים תבעו את הגנב אחרי שהבעלים כבר קיבלו תשלום מן השומר. הבעלים תבעו את הגנב והוא הודה להם. האם ההודעה נחשב מודה בכנס שאז יפתור אותו מלשלם כפל או לא? ואז ההודעה לבעלים זה לא נחשב, ואז אני מבין שאז התביעה של השומר זה כן נחשב תביעה ויכול לגבות גם הכפל. והגמרא מרחיבה את שני הצדדים. מי אמרינן? מצי אמר לשומר לבעלים. האם כאילו לחזק את צד השומר, וממילא מה שראינו פה שהכפירה של הגנב כלפי השומר והעדים שבאים אחר כך יכולים לחייב את הגנב לשלם לשומר. האם מצי אמר לשומר לבעלים? אתון, כיוון דשקליטו לכו דמי, אתם קיבלתם ממני את השלום, אז קיבלתם את הפיצוי עבור אותו פיקדון, הסתליקטו לכו מאחז, אתם מסתלקים מכאן, וכעת אני תובע מן הגנב התשלום של הכפל. או דילמה מצי אמרי לי, או מצד שני אולי הבעלים יכולים לדחות את השומר כך, כי איך היא דעת עבדת לן מילטה, כמו שאתה עשית לנו, אתה עשית לנו טובה, אתה שילמת לנו לפני משועת הדין, וכמו שאתה עשית לנו טובה, ענה נמי עבדין לך, אנחנו גם נעשה לך טובה, תלחינן בתל גנבה, אנחנו איך אומרים, נרדוף אחרי, נחפש את הגנב, שקל נענן דידן, שקול עד דידך. במילים אחרות, אנחנו נהיו עדיין זכאים לקבל את הכפל. אנחנו נסתכל ברשי, את עבדת לן מילטה, טובה ששילמת את זה משורת הדין, אילכך, על דידן נמי רמיר למעבד מילטה, דטיבותה, אנחנו גם צריכים לעשות לך טובה, לדורי בת הגנבה ולמתבאי ולדבוע ממנו, ואתה תקבל חזרה את הכסף ששילמת לנו, ותביעתן תביעה, והתביעה של הבעלים תביעה לזכות אותם לקבל כפל. תיקו. זה נשאר ללא מענה, ואני רק חוזר ומזכיר שלקבל הסבר מפורט וברור, יש לעיין בשיטה מקובצת על הקטע הזה. בשוליים יש מבנה שהצורה שאנחנו מכנים הר געש מופיע עם מספרים 1 מספר 2 רומאי בהמשך, שני מקרים של נגנבה באונס, וכתב לתחת הכותרת נושא נגנבה בליסטים מזוין מבית השומר והוכר הגנב. אחד, אם היה שומר שכר וכולי אלמה עליו לשלם לבעלים ולהיפרע מן הגנב. אם היה שומר חינם, אז כאן יהיה מחלוקת, לבעיה יכול להישבע לבעל הבית ובעל הבית יפרע או ייפרע, כלומר התשלום יהיה לבעל הבית. לרב גם שומר חינם צריך לשלם ולהיפרע מן הגנב. הגמרא, איתמר, נגנבה באונס, כוונה בליסטין מזוין, והוכר הגנב. אמר אביי, אם שומר חינם הוא רצה עושה מודין, רצה נשבע. הביטוי רצה עושה עמו דין, הכוונה שהשומר חינם ישלם לבעלים והשומר ייפרע מן הגנב. ואם אומרים רצה נשבע, אז הבעלים ייפרעו, יגבו את הגניבה מן הגנב. אם שומר שכר הוא עושה עמו דין ואינו נשבע. כאן האופציות מוגבלות לאפשרות שהשומר שכר ישלם לבעלים והוא ייפרע, הוא יקבל את התשלום מן הגנב. רב אמר אחד זה ואחד זה, גם שומר חינם עושה מודים ואינו נשבע. שאלה, והשאלה היא מסומנת כשאלה ארוכה, חמש שורות. למה פליגה מה שרב אמר עד רב הונה בר אבין? דשלח רב הונה בר אבין, נגנבה באונס, והוכר הגנב. אם שומר חינם הוא, רצה עושה מודין, רצה נשבע. ואם שומר שכר הוא, עושה מודין, ואינו נשבע. אז רואים שלכאורה, רבה שלא נתן אפשרויות, גם אם מדובר בשומר חינם, שונה מרב הונה בר אבין שאומר שאם מדובר בשומר חינם יש לו את האופציות. אמר לך רבה, הכה במאי עסקינן, הכוונה לדברי רב הונה בר אבין על מה מדובר, כגון שקדם ונשבע. השומר חינם נשבע לפני שהוכר הגנב. אבל הגמרא שואלת שזה לא משמע כך בדברי רב הונא בר אבין, והרצה עושה עמו דין, רצה נשבע כאמר. אז אם זה עשיית איתו דין, משמע שהוכר הגנב. הכי כאמר, שוב פעם חוזרים למה שרבה הסביר, שמדובר בקדם ונשבע קודם שוכר הגנב, ולגבי הניסוח של דברי רב הונא בר אבין, כך יש להבין. רצה שומר חינם עומד בשבועתו, כלומר השבועה שבאמת היה לפני שהוכר הגנב, רצה עושה עמו דין. אז יש את האופציה הזאת לשלם לבעלים. אבל אם מעיקרה הוכר הגנב, אז על השומר לשלם ולהיפרע מן הגנב. רבה זותי באי לאחי, זה המשנה השנייה ולכן מסומן מספר רומי 2. נגנבה באונס והחזיר גנב בבית שומר ומתה בפשיעה מהו? מי אמרינה, כיוון דנגנבה באונס קליה לשמירתו, ובכך השומר פטור, כמו שכתוב קליה שמירתו, נגמר תפקידו כשומר, ולמרות שבדרך כלל שומרים, אפילו שומר חינם, חייב בפשיעה, כאן לא, או דילמה, כיוון דהדרה, אדרה לשמירתו, מאחר שהבהמה הוחזרה לביתו של השומר, הוא חוזר להיות שומר, והוא כשומר חייב משום פשיעה. תיקו. אז לא מקבלים מענה לשאלה הזאת. המשנה, אתם רואים סימונים בתוך המשנה, המשנה מחולקת למספרים, במספרים רומיים 1 ו-2, ומעוין מופיע כתגובות השומר לתביעות המפקיד. היכן פקדוני, בעל הפיקדון, שואל איפה הפיקדון, אמר לו, השומר עונה, עבד. משביח אני, ואמר אמן. והעדים מעידים על שח לו, והעדים מעידים שלא עבד, הוא עצמו, השומר עצמו, אכל אותו. משלם קרן. הודה מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם. כלומר, אחרי שהוא נשבע לשקר, הוא הודה על כך, והעונש, נקרא לזה כך, בנוסף לתשלום הקרן, הוא משלם חומש וגם קורבן אשם. היכן פקדוני? אמר לו, נגנב. משביח אני, ואמר, אמן. והעדים מעידים אותו שגנבו, שהשומר עצמו גנב אותו, משלם תשלומי כפל. הודה מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם. תשלום כפל כמובן זה רק במסגרת טענת גניבה, לא בטענת עבד. הגוזל את אביו. בן שגזל מאבא שלו ונשבע לו, שהוא נשבע שהוא לא גזל, ומתברר שהוא שיקר, הוא מת, ואז מת, ואחר מיתת האב הוא הודה. אז שוב פעם, היה שבועה מצד הבן שהוא לא גנב, בינתיים מת האב, ואחר מיתת האב הבן הודה. עכשיו הבן הוא גם יורש. הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו. לבניו של אביו, כוונה אחים שלו, או לאחים של האבא, אם אין לו בנים נוספים. העיקר הוא שאותו בן, נקרא לסורר, בן פושע, הוא צריך להוציא מתחת ידו הגניבה. וזה על ידי כך שהוא משלם ליורשים אחרים. ואם אינו רוצה או שאין לו, נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל, אין לו, אין לו נכסים כל כך שיכול לוותר על חלקו, או שאין רוצה להפסיד חלקו. ממשיך המשנה, לווה ובעלי חוב באים ונפרעים. שוב פעם רש"י כותב, לווה מאחרים ומשיב לאחיו לקיים מצוות השבה, ובעלי חוב, אלו שהוא לווה מהם, באים ונפרעים מן הירושה את חלקו. כגון אם היו שניים אחים והוא שלישי, נפרעים בעלי חובים מן שליש הירושה, ושאר יגבו ממנו. אנחנו חוזרים למשנה. האומר לבנו, קונם, לשון נדר, אי אתה נהנה משלי. האבא אוסר את הבן להנות משלו. אם מת, אם האב מת, ירשנו. עכשיו אנחנו ממשיכים לדף קט, בחייו ובמותו. אם הוא אומר קונם שהוא לא יהנה ממנו בחייו ובמותו, אם מת, לא ירשנו, ויחזיר לבניו או לאחיו. ואם אין לו, אם אין לו לבן הזה שמודר, אין לו מה לאכול, לווה ובעלי חוב באים ונפרעים. הם באים לקבל תשלום מהחלק של זה שנאסר, היה לו חלק בירושה, אז בעלי חוב באים וגובים מזה. עד כאן שיעורנו להיום.